לא, חשבתי שלג בעומר זה יום חמישי עבר, אבל זה ביום רביעי, זה בערב.
יום רביעי, מה?
בערב.
יום רביעי בערב, יום רביעי בערב, כן. אמור.
בדיוק אנחנו לומדים בבוקר, שבת בבוקר?
שבת בבוקר, בעזרת השם.
לא, בשיעור מנחת חינוך.
נו, לומדים אמור עכשיו.
בפרשת אמור.
כן, כן, מנחת חינוך. טוב, עוד הרבה זמן יש שם.
כן, אני יודע.
כן. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם לנפש לא יטמע בעמיו. אומר הנציב, אמור ואמרת. לפי הפשט הוא כמו דבר ואמרת. היינו, זאת אומרת, אם היה, הכוונה שלו היא כזאת, אם היה כתוב במקום אמור אל הכהנים, היה כתוב דבר אל הכהנים. ויאמר השם אל משה, דבר אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אז מה היה המובן? אז היה המובן כך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תגיד להם, דבר עליהם, ואמרת עליהם, הכוונה, תסביר להם אחרי שתאמר באופן כללי את מה, את מה ש, אחרי שתדבר באופן כללי, ואמרת עליהם, הכוונה, תבאר את, המילה ואמרת היא ביאור, אבל לא כתוב דבר, כתוב אמור ואמרת. זה הרקע לדרשת חז"ל. חז"ל הרי דורשים מהפסוק הזה, מה זה אמור ואמרת? מה היה חסר אם היה כתוב היום אומר השם משה, אמור אל הכהנים בני אהרון לנפש לא יטמע בעמיו? למה כתוב אמור ואמרת? זה חזרה על אותה מילה. אז כמו שאמרתי, אם היה כתוב דבר ואמרת, היינו אומרים תגיד את הפסוק ואחרי זה תבאר אותו. אבל לא כתוב דבר ואמרת, כתוב אמור ואמרת. אז חז"ל דורשים מזה אמור ואמרת להזהיר גדולים על הקטנים. זאת אומרת, לא רק שכהן אסור לו להיטמע למת, הוא מוזר על כך שגם הילד שלו הקטן לא ייטמע למת. אף על פי שהקטן לא חייב במצוות, אבל הגדול מוזהר לדאוג לכך שהילד הקטן שלו לא יעבור עבירות או לא ייטמע למת, למשל שזאת עבירה על הכהן הגדול, על הכהן הרגיל. אז גם הגדול מוזר על הקטן. כך אומרים חז"ל.
באופן כללי, כאשר חז"ל דורשים על איתור בלשון,
כן,
אז בעצם אין כל כך הרבה קשר בין האיתור ל...
לפעמים כן, לא תמיד אנחנו יודעים את הקשר, אבל זה בדיוק מה שהנציב רוצה להסביר. זאת אומרת, כאן זה איתור. זאת אומרת, המילה אמור, המילים אמור ואמרת מיותרות. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אם היה כתוב דבר ואמרת, הייתי יכול לפרש אחרת. אבל כיוון שכתוב אמור ואמרת, זה הרקע לדרשה של חז"ל. אתה שואל, מה הקשר? אין הכי נמי, לא תמיד אנחנו יודעים בדיוק מה הקשר בין הלימוד שאתה לומד מהאיתור לבין האיתור. על כל פנים, אז אני אקרא את זה בפנים. אמור ואמרת, לפי הפשט הוא כמו דבר ואמרת, היינו תחילה אמור הפרשה כמו שהיא ואחר כך הביאור. כך פירוש אמור ואמרת. אך באשר זה משונה הלשון אמור ואמרת, פרשו חז"ל ששניהם על ביאור. היינו, מה פירוש? היינו לעצמם, התורה מזהירה את הכהן עצמו, מצד שני התורה מזהירה אותו גם על הבנים שלו, גם על הבן שלו. כתוב אמור ואמרת, אמור אל הכהנים בני אהרון, אמור אל הכהנים בני אהרון לנפש לא יטמע בעמיו. אז אומר הנציב אל הכהנים בני אהרון, באשר כתוב לא יטמע בעמיו, מה כתוב אחר כך? לא יטמע בעל בעמיו להיכלו. עכשיו, מה פירוש הפסוק לא יטמע בעל בעמיו להיכלו על פי הפשט? המילים בעל בעמיו, המשמעות של המילה בעל בעמיו זה אדם חשוב. הנה הוא נותן דוגמאות. באשר כתוב לא יטמע בעל בעמיו, מה הכוונה? דמשמעו אדם גדול, כמו שמצאנו בפסוק ביהושע, בעלי ירחו. מה זה בעלי ירחו? החשובים בירחו, וכן הרבה. והיה סלקדאי תחדו הדין ישראל, שהוא גדול בעירו, והמילה כהן אצלנו מתפרשת בני אהרון הם כהנים, אבל רואים במקרא בכמה וכמה פסוקים שהמילה כהן המשמעות שלה היא גם אדם בעל חשיבות. כהן זה אדם בעל חשיבות. הנה הוא נותן דוגמה, והיה סלקדה התאחדו הדין ישראל שהוא גדול בעירו וגם הוא נקרא כהן, כמו שכתוב ובני דוד כהנים היו. מה, בני דוד היו כהנים? דוד לא היה כהן, אז הבנים שלו לא כהנים. בכל זאת בפסוק כתוב ובני דוד כהנים היו, משום אחי פירש הכתוב דווקא בני אהרון מוזרים. זאת אומרת אמור אל, היה אפשר לחשוב מהפסוק לא יתמה בעל בעמיו להיכלו, שזה איסור על כל אדם. אדם חשוב אסור לו להתאמה, כן? באה התורה ואומרת אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, דווקא עליהם יש איסור להתאמה. למישהו אחר גם אם הוא חשוב אין לו איסור להתאמה. אז באמת נצטרך אחר כך להסביר למה התורה כתבה לא התאמה בעל בעמיו. כי המילה בעל בעמיו מתפרשת אדם חשוב, כן? אז לכן באה התורה ואומרת אל תטעה. אז מה הפירוש, אז למה כתוב בעל בעמיו? נצטרך להסביר אחר כך. מה כתוב לנפש לא יתאמה בעמיו? מה הכוונה לנפש לא יתאמה? אז הוא אומר עיין ספר במדבר פרק י' פסוק י' ג', מה זה נפש? משמעו רוח המרחף על המת. לנפש לא יתאמה בעמיו, מה זה בעמיו? קיבוץ אנשים במנהג מיוחד נקרא עם. מה הכוונה? קיבוץ אנשים שיש להם הנהגות מיוחדות, יש להם מנהגים מיוחדים, הם נקראים עם. מעניין. ותחת כהן נתפלים כמה קיבוצי עם, כן? לכן כתוב לנפש לא יתאמה בעמיו. בעמיו הכוונה, ההנחה שלנו היא שהכהן הזה, כן? נתפלים אליו אנשים, נתפלים אליו אנשים במובן לא של נתפלים, הכוונה היא בלשון תפל אל עיקר, זאת אומרת הוא עיקר, הוא נחשב מנהיג של קיבוצים של אנשים, של קבוצות של אנשים. אז באה התורה ואומרת לנפש לא יתאמה בעמיו, לכהן יש, אין, יש איסור להתאמה לאותם אנשים שהם כביכול מקובצים תחת הנהגתו. באה התורה ואומרת לו אסור לך להתאמה, כן? לנפש לא יתאמה בעמיו, ולכל אופן לא יתאמה. אחרי זה כתוב כי אם לשארו הקרוב אליו, שארו הכוונה הקרוב שלו, הקרוב אליו, והתורה מפרטת מי הם הקרובים שלהם הוא מצווה להתאמה, הוא מותר לו להתאמה, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה יתאמה. מה פירוש אחותו הבתולה הקרובה אליו? אחותו הבתולה, אחותו הבתולה אשר לא הייתה לאיש.
אחותי עדיין בבית.
מה זה הקרובה? אז הוא אומר, כך שכך היה מנהגם שאחות יתומה תלויה בדעת אחיה, בדעת אחיה או בדעת אחיה. זאת אומרת מי דואג לאחות הקטנה היתומה לאחר שהאבא נפטר? האח שלה דואג לה, כן? כתוב יש מושג שנקרא קידושי מעון. מה זה קידושי מעון? יתומה קטנה שאימה ואחיה הסיעו אותה, האבא מת, ככה אבא מסיע את ביתו. אבל אם האבא מת לא עלינו, אז אימה ואחיה מסיעים אותה, מקדשים אותה, זה נקרא קידושי מעון. אז כל פעמים מי שדאג לאחות קטנה כשמת אביה היה אח. אז הפירוש הוא, אז זה מה שהוא אומר, שכך היה מנהגם שאחות יתומה תלויה בדעת אחיה עד שנותנים אותה לאיש, משום אחי היא קרובה אליו. זאת אומרת יש קרבה מיוחדת לאחות אל האח. מצד מה? מצד שאם האבא ימות הוא זה שידאג לה. אז זה הפירוש הקרובה אליו, כן? מה זה אחותו הבתולה הקרובה אליו? אז הנציב מפרש את זה על דרך הפשט, כן?
זאת אומרת שאם לא עלינו האחות נפטרה והאבא עדיין חי, הוא לא יכול
לא, התורה אומרת, התורה מפרטת, התורה אומרת מי הם אותם הקרובים שאדם יכול, מותר לו או מצווה להתאמה להם, כן? אז אבל באחותו, הרי לכאורה כולם קרובים שלו, אחיו, אמו, אביו. למה כתוב אחותו הבתולה הקרובה אליו?
זה בא למעט.
לא, אז לא, אז הוא בא ואומר ההפך, הוא לא רוצה להגיד שזה בא למעט. הנציב לא רוצה להגיד שזה בא למעט. הנציב רק רוצה להסביר מה הכוונה של התורה, כי היא אומרת הקרובה אליו. לכאורה אתה צודק, לכאורה היה מקום לומר שלאחותו הבתולה הקרובה אליו הכוונה היא שזה בא למעט. דווקא אתה אומר קרובה ואתה מסביר מה זה קרובה, כי היא קרובה אליו, כי כשאבא ימות הוא זה שידאג לה, כן? אז אולי הכוונה, אני עכשיו חושב,
זה אחות של אמא או אחות של אבא?
לא, אני אסביר לכם. לא, זה אחות שלו.
אחות
בצד האבא?
בצד האבא או בצד אמא?
לא משנה. האח דואג לאחותו. אלא יכול להיות שזה מה שכתוב כאן. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש. הקרבה אליו היא תוצאה מזה שהיא עדיין לא ניסית. כי ברגע שהיא ניסית, אז באמת הוא לא, אסור לו להתאמע לה, משום שהוא גם לא צריך לדאוג לה. יש כבר מי שדואג לה. ברגע שהיא הייתה לאיש, אז יש מי שדואג לה.
אבל נגיד, אז שלום, אם גבושה,
נו,
הוא חזר בבית, בבית.
אתה שואל מה יהיה הדין אם היא ניסית לאדם
בדיוק,
ואחרי כן היא התגרשה ממנו,
התגרשה, הוא אלמנה.
אז זה באמת תלוי. אם היא ניסית, לכאורה ברגע שהיא ניסית היא כבר לא ברשותה.
כן, היא כתובה בתולה, אבל הוא עדיין צער, מישהו מטפל בה.
אז אני אומר, ברגע כתוב אחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה התאמה. זאת אומרת הקרבה אליו,
ברגע שהיא הייתה לאיש
היא כבר לא קרובה אליו. זאת אומרת, פעם שהיא לא קרובה, הוא לא צריך לדאוג לה. מה אתה אומר, אחרי זה התגרשה? גם כן, אבל היא כבר, היא יצאה מהבית.
אצל אחיו אין מגבלות.
נכון. נכון. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש לה התאמה. הלאה. כתוב אחר כך, לא התאמה בעל בעמיו להיכלו.
בשביל הקודשים?
מה?
בשביל הקודשים זה אותו דבר?
מה תורש בשביל הקודשים?
הבת אצל כהן. בת כהן בבית יכולה
בת כהן, כל עוד היא לא נתקדשה, אם היא אוכלת בתרומה
והיא חוזרת, זה סיבה
חוזרת רק בלי ילדים,
אם אין לה ילדים. אם אין לה ילדים היא חוזרת לאכול בתרומת בית אביה. אבל ברגע שהיא ניסית, יש לה בעל שהוא ישראל, או שיש לה אפילו ילדים מאותו בעל, כן? צאצאים, לא ילדים אפילו, צאצאים מאותו בעל, היא לא יכולה לאכול בתרומה. זאת אומרת, כל עוד היא קשורה לבעל שהוא ישראל, או שיש לה ילדים מבעל שהוא ישראל, אז היא לא יכולה לאכול בתרומה. יש לה צאצאים מבעל ישראל, היא לא יכולה לאכול בתרומה. כן. אז עוד פעם, לא יתאמה, הפסוק אומר, לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו. חז"ל דורשים את הפסוק הזה כך, מה זה לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו? רש"י מביא, לא יתאמה לאשתו פסולה שהוא מחולל בה בעודה תחתיו. מה הכוונה? כהן נשא גרושה, או כהן נשא חללה, הוא חי עם אישה שאסור לו לחיות איתה. אז במקרה כזה, בדרך כלל כהן נטמע לאשתו, אבל כשהאישה הזאת היא אישה שמחללת אותו, שהמציאות שלו איתה היא באיסור, אז באה התורה ואומרת אסור לך להתאמע לה, אתה כהן אסור לך להתאמע לה. זאת אומרת, זה שאתה,
אבל בעצם נקרא כהן חלל.
מה? לא.
לא?
חלל זה רק מי שנולד מפסולי כהונה. אבל כשכהן בעל גרושה, הבן שלו יהיה חלל. אבל הוא עצמו נשאר כהן. מה פירוש שהוא עצמו נשאר כהן? אנחנו לא ניתן לו לאכול בקודשים, ולא ניתן לו לעלות לדוכן. אבל אם הוא יגרש אותה למשל, אז הוא חוזר לכהונה. זאת אומרת, אם הוא עושה תשובה, ברגע שהוא חוזר בתשובה, הוא חוזר לכהונתו.
כן, אבל בשביל ילדים אין דרך.
מה? לא, לילדים גמרנו, אין תיקון. אם הבן שלו נולד מגרושה, גמרנו. הוא חלל והוא נתחלל מקדושת כהונה, אין דרך. אין דרך חזרה. כן. אבל הנציב מפרש את הפסוק הזה על דרך הפשט. הנה, הוא אומר ככה, מה זה? אתם מבינים, חז"ל דורשים לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו, אסור לכהן, מצד אחד כהן יתמע לאשתו שמתה, אבל אסור לו להתמע לאשתו ש... כשהמציאות שלו איתה היא מציאות של חול, מציאות של חולין, של חילול, כן? זה ה...
למרות שבעצם אני עכשיו מסתכל בפסוק הקודם, אשתו לא מוזכרת, נכון?
כי אם לשערו הקרוב אליו, תראה את רש"י, כי אם לשערו אין שערו אלא אשתו. אתה מבין, חז"ל דורשים שערו זו אשתו.
אבל צריך לדרוש את זה, הוא לא, התורה לא אומרת את זה בפירוש.
נכון, 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 אתה צודק, נכון, נכון. כי הפשט הפסוק של הפסוק, כי אם לשערו הכוונה היא לשער זה קרוב. זה בפירוש הפשוט זה קרוב, זה דרשה, כי אם לשערו זה דרשה. כל פנים, אז זה דרשת חז"ל, לא יתמה בעל בעמיו להיכלו, אומר הנציב על דרך הפשט, לא יתמה בעל בעמיו. הוא חוזר למה שהוא אמר למעלה, שהמילים בעל בעמיו מבטאים חשיבות, כן? המילה בעל בעמיו בעברית, בעל בעמיו זה אדם חשוב, בעל בעמיו זה ביטוי, בעל בעמיו. אז הוא אומר, לא יתמה בעל בעמיו, דכהן הוא גדול בקרב ישראל. הנה, הוא משמעות בעל בעמיו גדול בקרבם, גדול בעמו, כן? כמו שכתבתי, ואמר הכתוב שאף על גב שראוי לכל גדול לנהוג קלות בעצמו, בקבורת מי מעמיו, בין למי שראוי לנהוג בו כבוד בחייו, בין לעם הדיוט שתחת משרתו, כן? זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, אף על גב שראוי לכל מנהיג, זה מה שאומר, גדול הכוונה מנהיג, אדם חשוב, לנהוג קלות בעצמו בקבורת מי מעמיו. זאת אומרת, אם יש מישהו מהציבור שנשמעים לו, אז הוא צריך לטפל בו, כן? כמנהיג של ציבור היה מן הראוי שהוא, כמו שהוא אומר, ינהג קלות בעצמו, יוותר על הכבוד שלו ויטפל במי שהוא מנהיג אותו, נכון? אז הוא אומר, מכל מקום באה התורה ואומרת, אסור לכהן להתאמע אפילו למי שמונהג על ידו. מכל מקום אינו ראוי להתאמע באופן שיגיע להיכלו שמתחלל מכהונתו על ידי זה. וכי דתניא בתורת כהנים, להיכלו נהג מנהג כזה הרי הוא חולין. זאת אומרת, אם הכהן ילך ויתאמע לאדם שמת, הוא מחלל את עצמו. פירש, הרי הוא בקדושתו. היינו התורת כהנים אמר כך, אם הוא נטמע לו נהג מנהג כזה, דיינו נטמע לאדם שמת, הוא הופך את עצמו להיות חולין. אבל אם הוא פורש, הוא לא נטמע, הרי הוא בקדושתו. היינו שפירש ממנהגו חזר לקדושתו. אז זאת אומרת, הוא אומר יותר מזה, הוא אומר, אם כהן נטמע, אז הוא נהג בעצמו חולין. נטמע למת, שאסור היה לו להתאמע לו, נהג עצמו בחולין, כן? מצד שני, באה התורה ואומרת, באה תורת כהנים ואומר, אבל אם הוא פירש, זאת אומרת הוא חזר בתשובה, הוא הפסיק להתאמע למתים, הרי הוא בקדושתו. היינו שפירש ממנהגו, היה לו מנהג להתאמע למתים, וזה שלא כדין, אסור היה לו לכהן להתאמע למתים, אבל ברגע שהוא פרש חזר לקדושתו. וזה מה שכתוב במשנה בבחורות, המתאמע למתים פסול. את כהן שמתאמע למתים פסול. מה פירוש פסול? אנחנו לא נותנים לו לעבוד בבית המקדש, גם אם כרגע הוא נתאר, כן? אבל המנהג שלו להתאמע למתים, הוא נוהג חולין בעצמו עד שיקבל עליו שלא יהיה מתאמה למתים. כן פירש הרמב״ם ברייתא דתורת כהנים, וכך גם פירש הרש משנצל בתורת כהנים, וזהו, אבל זהו פשט המקרא. אבל הדרש ידוע, זאת אומרת הדרש זה מה שהביא רשי כמו שראינו, אבל הפשט המקרא אומר הנציב זה כמו שאני הסברתי, כן? מה זה לא יתאמה בעל בעמיו להיכלו? הכהן נחשב אדם חשוב, ואדם חשוב כמו שאמרנו מן הראוי שיתאמה לאנשים שמונהגים על ידו. אבל באה התורה ואומרת כהן אסור לו להתאמה, בכל מקרה. הלאה כתוב אחר כך, לא יקרחו קורחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו. אז אומר הנציב, לא יקרחו קורחה בראשם, כבר נתבאר לאל פרק י' פסוק חזיים. זאת אומרת, הגמרא אומרת, הגמרא לומדת גזירה שווה. מה זה האיסור שלא יקרחו קורחה בראשם? יש איסור לקרוח קרחות בראש כשהמעשה הזה מכוון לבטא אבל על מת. אסור לקרוח קרחות בראש כשזה נעשה כאבל על מתים. כנראה שזה היה מנהג האומות בזמנם. אז באה התורה ומזהירה, והעזרה הזאת כתובה גם אצלנו ביחס לכהנים וגם בישראל. בפרשת ראה, כן, התורה אומרת, מביאה את האיסור של איסור עשיית קורחה בראש. אז הוא אומר כך, כבר נתבאר לאל בפרק י"ט פסוק כ"ז, דאף על גב דדין אחד לכהן ולישראל בזה. זאת אומרת, אין הבדל בדין הזה של איסור כורחה בין כהן לישראל. מכל מקום בלשון העזרה נשתנו. זאת אומרת, כשאתה מדייק בלשון של האיסור בפרשת אמור ומעידך גיסה בלשון של האיסור בפרשת ראה, אתה רואה שהתורה החמירה יותר בכהנים מאשר בישראל. הדינים שווים, אבל בלשון של הפסוק רואים את הגישה של התורה שבכהנים זה חמור יותר. איך אתה רואה? והחמירה כתוב בכהן מבישראל. איך? משום אחי, בישראל כתוב בספר דברים פרק י' ד' לא תשימו כורחה בין עיניכם למת. לא תשימו כורחה בין עיניכם למת. משמעות שימה תיקון בשום לב, לעשות על ידי זה זכר למת. ומשום אחי התורה אומרת לו תשימו כורחה בין עיניכם. לעומת זאת בכהן אתה רואה שכתוב, לא כתוב לא תשימו כורחה, כתוב לא יקרחו כורחה בראשם. גם לא כתוב בין העיניים, שם כתוב בין עיניכם, כאן כתוב בראשם, כן? ובכהנים טיב בראשם דאפילו מקום שלא יהיה ניכר כל כך. זאת בישראל משמע שכל האיסור הוא דווקא בין עיניכם, במקום הניכר. אבל במקום שאינו ניכר התורה לא מקפידה. אבל בכהן כתוב לא יקרחו כורחה בראשם, בכל מקום בראש, גם במקום שהיה מקום לטעון שהוא לא ניכר, באה התורה ואוסרת. אז למעשה אין הבדל. האיסור גם בישראל הוא איסור לא רק בין העיניים, אלא איסור הוא אפילו בראש, כן? אבל השימוש של התורה בלשון שלה ביחס לישראל יותר חמור, זה מה שהוא אומר, מאשר ביחס לכהנים. אותו דבר, פעת זקנם לא יגלחו, גם כן אותו איסור. בישראל כתוב לא תשחית את פעת זקניך, אז יש איסור לא תשחית את פעת זקניך, ובכהן כתוב ופעת זקנם לא יגלחו. אז הוא אומר בישראל כתיב לא תשחית את פעת זקניך, דמשמעו שוב, רואים שבכהן התורה החמירה, שם בישראל כתוב לא תשחית, דמשמעו השחתה לגמרי כדרך עבדים. ובכהנים מפורש, כן, מה כתוב? איסור גילוח, עד זקנם לא יגלחו. גילוח כלשהו, מה זה גילוח? היינו שתי שערות אסור. זאת אומרת, בישראל כתוב לא תשחית את פעת זקניך, אז כמו שהוא אומר, משמעו השחתה גמורה. זאת אומרת, אם אתה מוריד שתי שערות זה לא השחתה גמורה, אבל כתוב לא תשחית את פעת זקניך, זאת אומרת השחתה של פעת הזקן. לעומת בכהן כתוב פעת זקנם לא יגלחו, יש איסור גילוח של פעת הזקן. לדינה אין הבדל, גם בישראל וגם בכהן אותם גדרי איסור בלי הבדל. אבל הוא אומר תשים לב למשמעות של הפסוק. למה באמת אין הבדל? בגלל שהגמרא לומדת גזירה שווה. הגמרא לומדת גזירה שווה מהפסוק הזה לפסוק, או מהפרשה הזאת לפרשה הזאת. אבל בשימוש לשון של התורה רואים שהתורה מתייחסת יותר בחומרה לאיסורים האלה בכהנים מאשר בישראל. וזה מובן מאוד מדוע, משום שבכהן זה הרבה יותר חמור, זה מה שהוא רוצה לומר אני חושב. וכהני מפורש שגילוח כלשהו היינו שתי שערות אסור. ומדוע? אומר הנציב שהוא נגיעה בכבוד המעלה, הכהן המעלה שלו יותר גדולה, והאיסורים האלה הם איסורים שעניינם פגיעה בכבוד. זאת אומרת כורחה בין העיניים, כורחה בראש למת, או אפילו גילוח פת הזקן, זה פגיעה בצורה של האדם. אז, אז, אז כשמדובר על כהן זה יותר חמור, כי צורת האדם של כהן, כיוון שהוא משרת השם, יש בקפידה יותר מאשר ישראל רגיל.
אבל הכהן לא צריך לגלח כל הגוף?
מה? לא, זה כתוב בלוויים בפרשת בעלותך, כשהוא קידש את הלוויים היה דין מיוחד, אבל זה היה מצווה לשעה, זה לא דין לדורות. שם היה הלכה מיוחדת, כן? שם התורה מצווה על משה רבינו לקדש את הלוויים, אז יש סדר מיוחד, ושם באמת היה משהו מיוחד, גילוח כל הגוף כמו מצורה. אבל זה היה פעם, זה לא מצווה לדורות. כאן יש איסור מיוחד, מפוש איסור מיוחד, גם בכהנים וגם בישראלים, אותו איסור, אבל רואים בתורה שהתורה מתייחסת בחומרה יתרה לאותו איסור בכהן מאשר בישראל. זה מה שהוא רוצה.
הלכה למעשה היום
אין הבדל, אין הבדל. יש איסור, יש איסור השחטת פאת הזקן ויש איסור גילוח. האיסור של ההשחטה של פאת הזקן זה לאו דווקא אם משחית את כל הפאה, אפילו מגלח שתי שערות הוא עובר על האיסור של השחטת פאת הזקן.
זה כהן.
מה? לא, אני אומר, זה כתוב בכהן, אבל אתה לומד בגזרה שווה גם על ישראל. תבין, זה מה שהוא רוצה להדגיש. בדינים אין הבדל.
מה הכוונה לפאת הזקן?
מה? יש חמש פאות בזקן, ככה מה אומר? יש חמש פאות בזקן. זה לא פאה אחת. אחת, אחת כאן, אחת כאן, אחת כאן, אחת כאן, בקיצור, יש חמש פאות, הגמרא אומרת, המשנה אומרת, הגמרא אומרת, מסכת מכות.
אז אף אחד מחמשתן?
יש איסור גילוח אפילו של שתי שערות, של שתי שערות זה שיעור החיוב, להתחייב, מלכות, על כל אחת מהפאות. על כל אחת מהפאות מהזקן. וזה נלמד בגזרה שווה. בדינים אין הבדל בין כהן לישראל. מה שהנציב אומר, תשים לב, תתבונן רק לחומרה שהתורה מתייחסת לאיסור הזה בכהן ולאיסור הזה בישראל.
אז לכאורה לקצץ את הזקן זה בעיה?
מה? להשחית את לא, הבעיה היא הגדרה של המושג השחטה. מה אומרת אין השחטה אלא בתר? אין השחטה אלא בתר.
מה זה
תר? תר ולא מספריים. תר זה עוקר את השערה מלמטה, לא מספריים. במספריים אין איסור, בפאת הזקן. פאת הזקן אין איסור במספריים. במספריים אין איסור. רק בתר. רק בתר. כן. הלאה.
אז למה משאירים את
מה?
את אלה יותר ארוכים?
זה פאת הראש. יש איסור של
זה נחשב כבר פאת הראש.
כן, כן. מכאן למעלה זה פאת הראש. והאיסור של פאת הראש יותר חמור מפאת הזקן, גם בישראל וגם בכהן. זאת אומרת, יש איסור גילוח של פאת הזקן ויש איסור השחטה של פאת הראש. האיסור ההשחטה בפאת הראש יותר חמור מאשר בזה. לכן משאירים את הפאות, זה הסיבה לכך שמשאירים את הפאות. כן, אתה מבין? כן. איפה אנחנו? ובבשרם לא ישרטו שרטת. ביארנו שם הפרש במפורש בין ישראל לכהן. שוב הוא חוזר, אבל כל זה אינו אלא לעניין עונשי שמיים, אבל הדין בא הקבלה להשוות ישראל לכהן. אין הבדל בין ישראלים וכהנים בדינים האלו, בכורחה, בהשחטת פאת הזקן, בשרטת, הכל בכל הדינים שווים. כתוב אחר כך, קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי השם לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. אומר הנציב, קדושים יהיו לאלוהיהם, קדושה, מעניין, הוא אומר, מה הכוונה קדושים יהיו לאלוהיהם? מה התורה דורשת? למעשה קדושים יהיו לאלוהיהם, אז הוא אומר, קדושה הוא פרישות מהאנשים לשם השם. המילה, רשי אמר על הפסוק קדושים תהיו, פרושים תהיו, אבל שם רשי מדגיש שהכוונה היא פרושים מהעריות, פרושים מייסורים. אבל כאן הוא מסביר הנציב, המילה קדושה היא פרישות, אבל ממי הוא רוצה שהם יפרשו? קדושים יהיו לאלוהים, אז הכוונה היא הם צריכים לפרוש. ממה? ממי? אז אומר הנציב, מאנשים. אבל הפרישות מהאנשים צריכה, הוא מדייק בפסוק, קדושים יהיו לאלוהים. הפרישות מהאנשים צריכה להיות לשם שמיים, לאלוהים,
לא בשביל לעבוד.
הנה, אז מה הוא מתכוון? אז הוא אומר, בכל עניין שמתקדש שם שמיים על ידי זה שנוהגים כך. זאת אומרת, הפרישות צריכה להיות באופן שההנהגה הזאת תביא לקידוש שם שמיים. זאת אומרת, הפרישות היא צריכה להיות לאלוהם, והמשמעות לאלוהם זה לא רק לשם שמיים, אלא בכל דבר שבאמת יש בו קידוש שם שמיים. קדושים יהיו לאלוהם, הם צריכים לקדש שם שמיים, כן? היינו, אינו, אז הוא מסביר, היינו שיהיו מצוינים במידות טובות ובצניעות וכדומה. להפוקי, הוא אומר, להפוקי להוציא, מה אני בא להוציא? שלא יהיו מובדלים מאנשים בדבר שאין בזה קידוש שם שמיים, ואין בזה אלא, לפעמים אדם פורש מהחברה כי הוא רוצה שיכבדו אותו יותר. זה עניין של גאווה, הוא פורש מהאנשים בגלל שהוא מרגיש גבוה מהם. אז אומר הנציב, זה לא נקרא לאלוהם. לאלוהם הכוונה היא אדם שמצוין במידות טובות, בצניעות, אבל לא בפרישה מהאנשים. קדושה זה פרישות בעיקרון, כן? אבל הפרישות הזאת צריכה להיות פרישות לשם שמיים, לא פרישות של גאווה, כן? זה מה שהוא אומר. תראו למטה, יש פה הערה, ויחזקאל הנביא, בהרחב דבר, אתם רואים? ויחזקאל הנביא בסימן ממדלת אמר, יש שם את הפרקים על בית המקדש, בסוף יחזקאל על הבית השלישי, אז כתוב שם, בין השאר יש פרק שלם שאנחנו קוראים אותו, אם אתם זוכרים, בהפטרה של פרשת החודש. אז יש שם תיאור איך הכהן מתנהג. אז כתוב שם כך, ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. זה פסוק, עוד פעם, ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. אז הוא אומר כך,
מה זה בגדים אחרים?
הנה הוא אומר, אין הפירוש ולבשו בגדים אחרים בגדי חול, פשיטה שלא ילכו ערומים. אם אתה מוציא את בגדי הכהונה ואתה שם אותם בלשכה, אתה ודאי שלא תלך ערום, כן? אז מה הפירוש ולבשו את בגדיהם? וגם מה זה ולא יקדשו את העם בבגדיהם? הרי בגדי קודש אסור לדבוש. זאת אומרת, הפסוק אומר למה הם צריכים להחליף את הבגדים, כדי שלא יקדשו את העם בבגדיהם. הוא אומר, בגדי קודש אתה לא יכול להשתמש בהם בחוץ, הם נועדו כדי לשירות שאתה עושה בבית המקדש, נכון? אז הוא אומר, הרי בגדי קודש אסורים ללבוש בלי זה בחוץ, אלא אחי פירוש, ולבשו בגדים אחרים שלא ילבשו בגדי חול בצורת בגדי כהונה. זאת אומרת, אדם יכול, כשהוא פושט את בגדי הכהונה, ללבוש בגדי חול, אבל בגדי חול כאלה שיבדילו בינו לבין העם. כן? הוא יכול ללבוש בגדי חול, אבל הכהן יגיד, אני הרי מיוחד, אז גם בגדי החול שלי יהיו בגדים מיוחדים. כן? אלא, מה הפסוק אומר? ילבשו בגדים הנהוגים בכל העם. ולמה? אומר הפסוק, ועל זה נתן טעם, שלא יקדשו את העם בבגדיהם, אם ילכו בבגדי כהונה, יפרישו את העם מהם. בראותם הכהנים מלובשים בגדי כהונה, כמו בשעת עבודה. וכל זה רמז הכתוב כאן, שקדושתם מן העם יהיה רק לאלוהיהם, לשם כבוד שמיים, ולא לכבוד עצמם. זאת אומרת, הפסוק, בקיצור, הוא מסביר פסוק ביחזקאל, על פי הפשט שהוא אומר כאן בתורה. כאן התורה אומרת קדושים יהיו לאלוהם. אמר הנציב, מה זה קדושים יהיו לאלוהם? הם פרושים, אבל הפרישות שלהם צריכה להיות לשם שמיים. אז נכון שכשהם עובדים בבית המקדש יש להם בגדים מיוחדים, יבואו הכהנים ויגידו, אז גם כשאנחנו יוצאים מבית המקדש ואנחנו לובשים בגדים אחרים, זה יהיו בגדים מיוחדים כדי שידעו שאנחנו כהנים. אומר, לא, כשאתה עובד עבודה בבית המקדש, אז אין החינמי, אתה פרוש, ואז באמת אתה לובש בגדים מיוחדים. כשאתה יוצא החוצה, הבגדים שלך צריכים להיות בגדים רגילים, כמו שכולם, מה פתאום?
אז הם מברכים את העם כשהם יוצאים החוצה?
לא, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. הכוונה היא, הוא מסביר מה זה ולא יקדשו את העם, לא יפרשו מן העם. המילה יקדשו זה ולא יפרשו מן העם על ידי לבישה של בגדים מיוחדים גם בחוץ.
אבל בזמן הברכה הם כן
בזמן השירות בבית המקדש, בזמן השירות. זה, למה? כי זה לשם שמיים, זה המצווה שמוטלת עליהם. הרי כשהם משרתים בבית המקדש הם, זה העבודה. אז כהן לא יכול לעבוד בלי בגדים מיוחדים, יש לו בגדי כהונה. אבל כשאתה גומר לעבוד ואתה מניח את הבגדים בלשכה, כן? אז אל תבוא ותאמר אני גם בחוץ אקח בגדים מיוחדים כדי שיראו שאני כהן. לא, בבית המקדש אתה עושה עבודה, אתה לובש בגדים מיוחדים, אבל לא בחוץ. הלאה. כתוב אחר כך, ולא יחללו שם אלוהם, כי את אישי השם לחם אלוהם הם מקריבים והיו קודש. אומר הנציב, ולא יחללו שם אלוהם, אם לא יתנהגו במידות מצוינות כפי הראוי לכהנים, אף על גב שאינו אבון באמת וכדאית ביום הדף פיוו. זאת אומרת, הוא אומר, הגמרא אומרת למשל, מה זה חילול השם? כתוב, יש מושג שנקרא קידוש השם בפרשת השבוע, יש מושג שנקרא ונקדשתי בתוך בני ישראל. האדם מצווה לקדש שם שמיים, ומאידך גיסא כתוב ולא יחללו את שם קודשי. יש איסור לחלל שם שמיים. מה זה איסור לחלל שם שמיים? מה זה איסור לחלל שם שמיים? כך שואלת הגמרא ביומא. אז נתחיל מהחיוב. מה זה נקרא לקדש שם שמיים? אומרים, ראו מאסף של פלוני, תראו את הבן אדם הזה שלמד תורה ותראה איך שהוא מתנהג, כמה נעים מאסף. זה נקרא לקדש שם שמיים. ולהפך, כשחילול שם שמיים זה שרואים אדם שלמד תורה ואומרים תראה איך שהוא מתנהג, תראה איך שהוא מתנהג. אז זה לא איסור, ההתנהגות שלו היא לא אסורה במובן הרגיל, אבל זה שאנשים אומרים תראה זה למד תורה, תראה איך שהוא מתנהג, כן? זה נקרא חילול השם, זה מה שהוא אומר. אז זה מה שהתורה אומרת, ולא יחללו, קדושים יהיו לאלוהם ולא יחללו שם אלוהם. למה? כי כשרואים כהן והוא מתנהג לא כמו, לא בצורה, גם אם הוא לא עושה איסור, אבל ההתנהגות שלו היא לא יפה, אז חילול שם שמיים, כן? זה מה שהוא אומר. עכשיו, באה התורה כן הוא בכהן, יהיה חילול שם שמיים בדבר. באה התורה ואומרת כי את אישי השם לחם אלוהם הם מקריבים והיו קודש. אומר הנציב, משום מה נקרא שם השם עליהם ביותר? זאת אומרת, התורה מסבירה למה הם יותר צריכים להשגיח שלא יהיה חילול השם במעשיהם. מדוע? משום כי את אישי השם לחם אלוהים הם מקריבים, הם יותר קרובים כביכול לריבונו של עולם. אז כשהם מתנהגים לא בסדר, מייחסים את זה לקרבה שלהם, כן? משום מה היא נקרא שם השם עליהם ביותר. והנה, אומר כך,
כן, היום אפשר להגיד אותו דבר בין הדתי ולא דתי.
נכון, תמיד אומרים תראה את הדתי הזה איך שהוא מתנהג, תראה את היהודי הזה איך שהוא מתנהג. למה? כי אנשים מצפים ממי שיש שם שמיים עליו שיתנהג בצורה ש... נכון, כי את אישי השם לך. אז הוא אומר כך, והנה שתי פעמים מכונה בפרשה זו הקורבן. כתוב המילה לחם אלוהם חוזרת פה פעמיים, קדושים יהיו לאלוהם ולא יחללו שם אלוהם כי את אישי השם לחם אלוהם הם מקריבים והיו קודש. כתוב אחר כך וקידשתו, פסוק ח', וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. אז הקורבן באופן פשוט הכוונה לקורבנים, לקורבנות, והקורבן נקרא לחם. אז הוא שואל, והנה שתי פעמים מכונה בפרשה זו הקורבן בשם לחם אלוהים, וזה המקרא, הוא במקרא הסמוך, וקידשתו כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. אז הוא מסביר, מה פתאום? והעניין הוא, דבספר במדבר, פרק כ"ח, פסוק ב' בקורבן התמיד, כן? מה שאנחנו קוראים בראש חודש, את קורבני לחמי לישי ריח ניחוחי, כן? אז כתוב את קורבני לחמי, הקורבן נקרא לחם. הסברנו פירוש לחמי שהוא משתי משמעויות. למילה לחם ביחס לקורבן יש שתי משמעויות. משמעות אחת, שהוא כביכול מתחבר עם בני אדם המוכשרים לזה. אני אסביר. המילה לחם בעברית, המילה לחם בעברית, מה זה? אנחנו אומרים להלחים. מה זה להלחים? מה זה נקרא להלחים? אתה הלחמה, מה זה הלחמה?
לחבר שני דברים.
לחבר שני דברים. בדיוק. כשאתה רוצה למשל לחבר ברזל לברזל, אתה מלחים. איך אתה מלחים? אתה מתיח את הברזל קצת, ועל ידי זה שני הברזלים מתחברים. נכון? זה נקרא הלחמה. אז רואים שהמילה לחם, המשמעות שלה, יש לה משמעות של חיבור. כן? אז הוא אומר, זה עניין הקורבן. הקורבן מחבר בינינו כביכול לבינו. לכן הוא גם נקרא קורבן. הוא מקרב אותנו אליו. כן? אז הוא אומר, אז לכן, זה סיבה אחת למה הקורבן נקרא לחמי לישי. לחמי לישי. ההקרבה של הקורבן מחברת אותנו לריבונו של עולם. מלחימה אותנו. מלחימה במובן של חיבור. זה מה שהוא אומר. אז זה משמעות אחת. והעניין, אני אחזור את זה עוד פעם. והעניין הוא דבספר במדבר פרק כ"ח פסוק ב' במקרא את קורבני לחמי הסברנו פירוש לחמי שהוא בשתי משמעויות. משמעות אחת שהוא כביכול מתחבר עם בני אדם המוכשרים לזה. ב' יש עוד משמעות, לחם שמפרנס עולמו ואת ישראל בייחוד. זאת אומרת, העניין של הקורבנות, או באמצעות הקורבנות, יורד השפע למציאות. זאת אומרת, הפרנסה, כן? הפרנסה יורדת למציאות באמצעות הקורבנות. אז יוצא ככה, משמעות אחת, לחם חיבור, וזה קורבן, הקורבן מחבר. ומשמעות שנייה, לחמי לישי, הכוונה, הלחם שלי, מה זה הלחם? השפע שאני מוריק למציאות, כן? הוא באמצעות הקורבן. זה המשמעות לחמי לישי. אז אומר הנציב, אז אני עכשיו אסביר לך פשעת. מעתה מתפרש זה המקרא, אז הוא רוצה לפרש. הרי הוא הזכיר שיש פה שני פסוקים, ובשני פסוקים התורה מזכירה את הקורבן בתור לחם. אז הוא אומר ככה, בפסוק הראשון השימוש במילה לחם ביחס לקורבן זה במשמעות הראשונה שאמרנו, דהיינו הקורבן כמחבר. ובפסוק השני המילה לחם שהוזכרה ביחס לקורבן זה לא בצד של, לא מצד החיבור שבקורבן, אלא מצד השפע שהקורבן מוריק למציאות, מוריד למציאות. הנה, ועכשיו הוא נקרא את זה בפנים. הוא אומר כך, מעתה מתפרש זה המקרא דלאחי הוא חילול של, עוד פעם נחזור על הפסוק. הפסוק אומר קדושים יהיו לאלוהם, כן? קדושים יהיו לאלוהם ולא יחללו שם אלוהם. למה? כי את אישי השם לחם אלוהם הם מקריבים. הרי מה התפקיד שלהם כביכול באמצעות הקורבנות? לחבר אותנו לריבונו של עולם. אז אם הם יחללו שם שמיים, ההפך, הם ירחיקו, הם לא יחברו. אז המילה לחם בפסוק הראשון מופיעה במשמעות של חיבור. זה מה שהוא אומר, אני אקרא את זה בפנים. מעתה מתפרש זה המקרא דלאחי הוא חילול שם שמיים, שהרי הקורבן הוא אישי השם לחם אלוהים, שהוא מתקרב אל הכהנים. הקדוש ברוך הוא כביכול מתקרב אל הכהנים בהשגה הרוחנית על ידי הקורבן, כן? והיין מה שכתבתי, הוא אומר בספר במדבר פרק ח' פסוק ו', שכיוצא בזה הוא זרוע עוסקים בתורה. הגמרא דורשת את הפסוק, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. התורה נקראת לחם גם כן. הפסוק אומר לכו לחמו בלחמי. שוב, גם שם המובן הוא מובן של חיבור. כמו שקורבנות מחברים, כמו שקורבנות מחברים, כך גם כך גם התורה מחברת. אז כתוב, כי את אישי השם לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. מה פירוש והיו קודש? הבטחת הכתוב שאם ישמרו דבר השם להתקדש, אז הם יהיו קודש גם כן בעיני העם, וינהגו בהם כבוד ומורה. זהו פשוטו של מקרא. והדרש בתורת כהנים, התורת כהנים דורש, מה זה והיו קודש? לרבות בעלי מומים. הרי בעלי מומים לא עובדים. מילא כהן שעובד אתה יכול להגיד כי את אישי השם לחם אלוהים הם מקריבים, אבל כהן בעל מום לא עובד. באה התורה לפי הדרש של חז"ל ומרבה, אף על פי כן, אף על פי שהכהן הזה לא עובד, אבל הוא מוזר לשמור על הקדושה שלו. במילים אחרות, אסור לו להיטמע למת, ואסור לו לקחת נשים שכהן רגיל אסור בהם. כי ככה היית בא ואומר, אולי זה דווקא בכהן שעובד, אבל בכהן שאיננו עובד, בעל מום לא עובד. אז באה התורה ואומרת והיו קודש.
לא עובד וגם לא אוכל.
אוכל, בעל מום אוכל, אבל לעבוד הוא לא עובד. אז הוא אומר, זה מה שהוא אומר, והדרש בתורת כהנים והיו קודש לרבות בעלי מומים, והוא בא בסנדרין דף נ"א עמוד ב', ומוצא הדרש. מאיפה דורשים את זה? אז הוא אומר מהמילה והיו, דמשמע לעולם. זאת אומרת, כהן לתמיד קדוש. מה זה לתמיד? גם אם חס וחלילה הוא יהפוך להיות בעל מום, הוא יישאר בקדושתו. כי דעית בבחורות דף ד' עמוד ב' על הפסוק והיו לי הלוויים והיו בהווייתן יהיו. והכי נמי הפירוש, אפילו כשאינן בני עבודה, כן, הם לא עובדים, או אפילו בזמן הזה, בזמן הזה אין עבודה. אז היה מקום לומר, אם אין עבודה אז כהנים יכולים להתאמה למת. אומר לא, והיו קודש גם אם הם לא בני עבודה. אחרי זה כתוב, אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו, כי קדוש הוא לאלוהיו. אומר הנציב, על כן ראוי שיהיה לו אישה כשרה. זאת אומרת, אז הוא מסביר, הוא עושה את זה בהסברה בלבטית, בהסברה פשוטה. למה באמת הוא צריך, למה אתה אוסר עליו אישה זונה וחללה וגרושה? הוא אומר, אשת כהן צריכה להיות אישה כזאת שלא מדברים עליה.
וגם כשרה, גרושה לא כשרה?
לא, אז הוא אומר, מה? כשרה, אבל בכל זאת הוא אומר, תראה איך שהוא מסביר, על כן ראוי שיהיה לו אישה כשרה. האמת היא ככה, שמים לב, אז רואים, לא, כתוב אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. משמע שהטעם של כי קדוש הוא לאלוהיו מתייחס לכל שלושת הנשים שמוזכרות כאן. הנציב עושה את זה בהסברה פשוטה. הוא אומר, כל הנשים האלה עלולים לדבר עליהם, וכהן צריך לקחת אישה שלא ידברו עליה, שלא ירחלו עליה, לא יהיה מה לומר עליה. אישה כשרה, אישה שלא ידברו עליה. אישה זונה, אישה חללה, כן, אישה אבל... גרושה, עלולים לדבר עליה.
לדבר כן, אבל והקשרה זה לא קשור.
לא, זה לא הקשר פה, מה ש...
כן, המושג קשר פה, זה לא במובן הכוונה, כהן צריך ש... יכול לומר גם ישראל לא צריך, אבל בכהן יש הקפדה מיוחדת, כיוון שכהן הוא מיוחד, כן, כמו שהתורה אומרת, כי קדוש הוא לאלוהיו. אז הוא באופן מיוחד, אצלו באופן מיוחד אנחנו צריכים להקפיד על כך שהאישה שלו תהיה אישה שלא מדברים עליה. לא מדברים עליה. כן. נראה עוד קטע. וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. חז"ל אומרים, מה זה וקידשתו? אנחנו מצווים לקדש אותו. איך? בעל כורחו. מה הדין? כהן רוצה להיטמע למת, אני יכול למנוע ממנו, אני צריך למנוע. וקידשתו, הפירוש הוא בכוח, בעל כורחו.
כמו כל יהודי כי הוא הולך לעשות עבירה.
אבל כאן אתה שואל שאלה טובה, למה התורה צריכה להזהיר כאן באופן מיוחד? הרי כל יהודי שרוצה לעשות עבירה אנחנו מצווים למנוע ממנו.
כן.
אז למה דווקא כאן? אתה צודק, לכאורה, למה דווקא כאן התורה אומרת וקידשתו? והגמרא לומדת בעל כורחו. הוא אומר, הנה, וכתב לשון יחיד, זה המקרא, משום שזה מתייחס לכל האומה, ולא רק על בית דין, מהטעם המבואר וכלל האומה נקרא בלשון יחיד. אבל עדיין השאלה שאתה שואל שאלה טובה, למה העזרה מיוחדת כאן, שאנחנו כאן מצווים באופן מיוחד? יכול להיות, אני עכשיו חושב, רגע אחד, שאלה טובה, למה דווקא כאן? בכל מצווה, בכל עבירה שיהודי הולך לעשות, אני מצווה למנוע ממנו. אז למה דווקא כאן? או שנגיד, אחת מהשתיים, אולי מכאן אתה לומד על כל התורה. זאת אומרת שזה יהיה בענייניו, שמכאן לומדים לכל התורה, שאם אתה רואה שאדם יהודי הולך לעבור עבירה, אתה צריך למנוע ממנו. וזה מה שכתוב כאן וקידשתו. ככה נסביר. כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. אז אמרנו קודם, המילה לחם ביחס לקורבן יש לה שתי משמעויות. מקודם הסברנו כי את אישי השם לחם אלוהים הם מקריבים והיו קודש, מצד המילה לחם המשמעות של החיבור. ועכשיו הוא אומר, כאן המשמעות של המילה לחם שפע, כי על ידי הקורבנות יורד השפע. אז הוא אומר, כאן הפירוש במשמעות השנייה, שהוא פרנסת ישראל עמו. ואם הכהן לא יהיה אגון להיות מקריב ועומד לפני השם, אז באה התורה ואומרת, זה נוגע לך, אתה צריך לדאוג שהכהן לא יתאמה למת, משום שאם הוא לא ינה כמו שצריך, אתה תפסיד, כי על ידי עבודת הכהן יורד השפע למציאות, יורד את הפרנסה לישראל. זה הוא אומר, יהיה נוגע לפרנסתך. ובאשר הכהן מתפרנס מישראל, משום אחי כוח ביד הישראל להכריחו לשמור השפעתם שלא ייגרע על ידו. טוב, עד כאן. Интересно.